אחרי שניתנה התורה, האם זה סוף פסוק, או שהתורה ניתנת לשינוי? מה? או שהתורה ניתנת לשינוי. ראינו הרי שאדם הראשון קיבל שש מצוות, נוח מצווה שביעית, אברהם קיבל ברית מילה, יעקב ובניו כנראה קיימו מצוות גיד הנשה, יש מסורות בחזל על כל מיני מצוות נוספות, וגם אנחנו רואים דברים שהשתנו, למשל מצוות ייבום, שהייתה מקובלת אצל הקדמונים עוד לפני מתן תורה, אבל היא שינתה את אופייה אחרי מתן תורה, שהתורה צמצמה את הייבום לאחים, בעוד שלפני כן ייבום היה בכל הקרובים, ולא עוד, אלא שהתורה גם אפשרה לא לקיים את הייבום על ידי החליצה. כלומר, אנחנו רואים שנעשה שינוי. ועוד דוגמאות לרוב שאפשר היה לעשות רשימה, אבל אנחנו רואים שכן שתורה משתנה לכאורה, ולכאורה גם, אז מכאן המקום של הטענה, חלילה, של הנוצרים ושל המוסלמים, שהתורה השתנתה, ולכן איננה מחייבת אחרי דור מן הדורות. והנה הרמב״ם כתב ב-13 עיקרים שלו, שאחד מעיקרי האמונה של היהדות, זה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. כלומר, לא ישתנו דברי תורה לעולם. אמנם גם בזה ראינו מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין החכמים, מהו האופן של האי השתנות הזאת. האם זה אומר שיש רק פירוש אחד נכון לתורה וכל פירוש אחר הוא בלתי נכון, כדעת הרמב״ם? או כדעת רבי יהודה הלוי, שסמכותם של החכמים לתת פירושים חדשים לאותה התורה לפי צורכי הזמן. כמובן על פי קריטריון פנימי ולא על פי רפורמה מבחוץ. אבל על כל פנים מקובל בין לדעת הרמב״ם, בין לדעת רבי יהודה הלוי, שהתורה באופן עקרוני אינה משתנה. כן.
שאנחנו אומרים שהרמב״ם אומר שיש פירוש אחד, זה בתוך
70
פנים לתורה?
המושג 70 פנים לתורה לא קיים אצל הרמב״ם.
אז יש פירוש אחד עדכני לכל עניין ועניין שכתוב בתורה.
נכון. לפי הרמב״ם יש פירוש אחד דווקני לכל עניין ועניין שכתוב בתורה, ואם ישנה מחלוקת לפחות אחד מהשניים טועים. כן. אבל בסדר, אבל גם אם נקבל דעת רבי יהודה הלוי, אבל בכל מקרה באופן עקרוני התורה לא משתנה, ובוודאי שבדברים מהותיים אין שינוי בתורה, והשאלה היא על סמך מה, במיוחד לאור המשפט המפורסם, קורבנות בטלים לעתיד לבוא, וגם לא בטוח שזה עובד, זה תבדוק. כן, או למשל עתידות מצוות להיבטל, כל מיני ביטויים כאלה, שכל המועד, כל מיני דברים שמשתנים לעתיד לבוא על פי המדרשים, אז הכהונה בבכורות, איך הדברים האלה ייתכנו? על כל פנים, איך שלא נתרץ ואיך שלא נתמודד עם כל המקורות האלה, נשאר עדיין שאחד מיסודות היהדות, עם פרשנויות לפה ולשם, זה שהתורה לא משתנה. והשאלה היא, מדוע? למשל הרמב״ם, במורה נבוכים, דן בשאלה הזאת, מדוע התורה לא משתנה? הוא אומר פשוט, התורה זה הדבר הטוב ביותר, אומר הרמב״ם, לעולם הזה במצבו הנוכחי. ומאחר והמצב של העולם כעת הוא גם מצב נצחי, כי לעולם לא ישתנה מצבו של העולם, ממילא גם התורה נצחית. אבל יוצא לפי דברי הרמב״ם שלו יצויר שהעולם ישתנה, אז גם באמת התורה תשתנה, וכך באמת דעת הרמב״ן, שמאחר והעולם עתיד להשתנות, אז גם התורה תופיע בצורה אחרת. מה זה להשתנות? אתה אומר למשל, אם יתבטל החומר, מה תעשה?
לא, העולם משתנה,
בטל החומר,
וזה אני יכול להבין.
כן, אם...
התורה משתנה.
לא, מלא ההופעה של התורה משתנה. זאת אומרת, משל, איפה מצאנו הביטוי עתידות מצוות להיבטל? באיזה הקשר זה נאמר? זה נאמר בהקשר של שעת נז. כן, יש דיון בגמרא במסכת יבמות, האם מותר לעשות תכריכים למת משעת נז. הרי אסור להתלבש בשעת נז. מה עם המת? מותר או אסור? שואלת הגמרא, איזה מין שאלה זאת? הרי במתים חופשי, כיוון שמת אדם חופשי מן המצוות, מה? זה לא נוגע לו בכלל. אומרת הגמרא, כן, אבל מה יקרה אם עכשיו תהיה תחיית המתים? נגיד קברנו אותו, רבע שעה אחר כך עוד לא הספיק להרכיב, לא הספיק שום דבר להתקלקל, הבגד עדיין שלם, הוא קם, הנה הכשלת אותו, יש לו שעת נז. מתעורר לחטא, זה לא בסדר. אומרת הגמרא, זאת אומרת עתידין מצוות להיבטל. זאת אומרת, ברגע שמגיעים לתחיית המתים, אתה בעולם שבו המצוות כבר לא רלוונטיות. זה מעניין הדבר הזה. מה כל כך שונה בעולם של תחיית המתים? אז הרב קוק, כדי לקרב את זה לשכל, נותן משל ויגרות ראייה. הוא אומר, הרי כל מה שהתורה אסרה לבישת שעת נז, זה בדרך לבישה. אבל נגיד שיש לי שטיחים משעת נז שאני מוכר אותם, ואני סוחב אותם על הכתף. זה מחמם אותי, אין מה לדבר. אבל זה לא דרך לבישה. כיוון שזה לא דרך לבישה, מותר. ככה ההלכה. מה?
מה הרב יגיד על תלית שקוברים אדם מתה ופוסלים אותה?
זאת שאלה נפלאה.
קשורה.
לא, היא לא קשורה בכלל.
בגלל
השעת נז, שתיים אותה על המתה. לא, היא לא קשורה בכלל. לכן אני גם לא אתייחס לשאלה, אני אפילו לא אחזור עליה, כדי לא לבזבז זמן. עכשיו אם כן, אומר הרב קוק, השעטנז הוא רק אסור בדרך לבישה. אם תנאי האקלים יהיו כאלה, שהאדם לא יזדקק יותר לבגדים, יוצא שכל בגד שאדם ילבש, לא יהיה בו משום איסור לבישה. לא יהיה דרך לבישה. ממילא תיב... מה? תנאי אקלים כאלה, שהבגדים יהפכו להיות מיותרים, יוצא שכל בגד שאדם ילבש, זה כבר לא יהיה דרך לבישה. כיוון שזה לא דרך לבישה, אז כבר אין מצוות שעת נז, לכן אנשים ילבשו שעת נז בלי לעבור על איסור שעת נז. זה בחידת, כן, עתידין מצוות להיבטל. צריך גם כנראה להוסיף שיהיה מצב של העולם שגם לא תהיה בושה. כן, כמו שמצב האדם הראשון, שלא הייתה לו בושה, ממילא גם ללכת ללא בגדים כלל, לא יהיה בזה בעיה, לכן כל בגד יהיה מיותר. בסדר, אז זה מדובר במצב אחר של המציאות. זה הכוונה שהעולם משתנה. בסדר? זה על דרך הקירוב אל השכל, אומר הרב קוק את הדברים האלה. אני לא יודע אם הוא התכוון ממש שזה כפשוטו. טוב, על כל פנים, יש לנו כן דיון בשאלת נצחיותה של התורה. ואם כבר אנחנו מזכירים בזה, אני רוצה להזכיר מה שאמר על זה רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון בספר האמונות והדעות, כתב על מוכתר פי אל אמנת ואל עתקדת, הוא דן אל תקדת, סליחה, צריך להעריך את א', כן. אז הוא דן בטענה הנוצרית והמוסלמית על ביטול התורה, ואז הוא מביא מספר ראיות, ראיות דקלסיות, כן? שלא ייתכן שהתורה תשתנה, כי בהרבה מצוות, למשל, נאמר חוקת עולם לדורותיכם, עד עולם וכדומה. אבל הוא אומר עוד טענה אחרת. הוא אומר, הרי הנביאים הודיעו לנו שהאומה הישראלית תתקיים לנצח. והלא, אומתנו אנו בני ישראל. אומה אינה אומה, אלא בתורותיה. אם כן, אם האומה נצחית, אם כן, גם התורה נצחית. עד כאן דברי רבנו סעדיה. מעניין, איך הוא מוכיח את נצחיות התורה? על פי נצחיות האומה. עכשיו, יש אנשים שלא קראו את רבנו סעדיה גאון בפנים, במקור. הם הוציאו סטיקר. שבו הם מצטטים רק כדברי רבנו סעדיה, הקצרים, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. או בתורתה אפילו הם משבשים. אז זה בדיוק ההפך מה שהתכוון רב סעדיה. רב סעדיה לא התכוון להגיד שהאומה הישראלית אינה קיימת, כלומר אם אתה לא אדם דתי אז אתה לא יהודי. זה בדיוק ההפך מה שהוא התכוון. כן? שנצחיות התורה תלויה בנצחיות האומה. טוב, אחרי כל הדברים.
יש קושי אינטלקטואלי משתנה.
כן.
בעצם צריך לדעת שזה יהודים לאומה ולא מהתורה.
לומדים מאומה ולא מהתורה. יפה.
זה לא נכון אינטלקטואלית, כאילו להביא כזה סטיקר מרכזי.
אנחנו לא פוסקים הלכה מסטיקרים. למרות שהיום מאוד מקובל, היום זה מאוד מקובל. כן? כלומר, הסטיקר קובע את ההלכה, תמונת הרבנים היא הקובעת את הגדלות וכדומה. גודל התמונה וכו'. כמו שאמר הכתוב, תולה ארץ על גלימה וכדומה. טוב. מה? בכלל היום גם לא בודקים מה התורה אומרת, בודקים מה פלוני אמר. אבל כתוב, הנה כתוב, הוא אמר ככה. אז מה הוא אמר? בדקת בתלמוד, בדקת בתורה שבכתב. יש בהקדמת ספר המצוות לרמב״ם, אז הוא שם מדבר על מניין המצוות, איך, מהי השיטה שלו לעומת דעות אחרות שהוא תוקף אותם בחריפות, במיוחד השיטה של בעל הלכות גדולות. והוא כותב, אני יודע שרבים יגידו שדבריי אינם נכונים משום שהם סותרים את דברי פלוני. כלומר, אתה לא צודק, שהרי הוא אמר הפוך. איך אומר רבא? ולכן לא הייתה לי ברירה אלא להסביר לך באריכות למה אני צודק.
אז זה תקופה למכה.
כן, אבל זה מעניין, הטענה, הטיעון הזה שהוא מביא, אתה לא צודק כי פלוני אמר אחרת, זה דבר שעד עצם היום הזה שומעים אותו. כן? כן. אז בשביל מה ללמוד תורה? פשוט תרים, פשוט תכניס למחשב שלך את כל האמירות שאומרים בשם פלוני, תבחר את הפלוני שאתה רוצה ותחליט שזאת האמת. כן, בבקשה.
חסרה לי הבחנה שבתורה שבעל פה ותורה שבכתב הוא העניין שהכוח שניתן לחכמים
לפסור
כל הזמן וכל הזמן
להחיות
את התורה. אז מה זה
לשנות את התורה? לא, לשנות את התורה, מה שטוענים הנוצרים, הכוונה, יש תרי"ג מצוות.
כן.
מאז ישו, לא צריך. זה נקרא שינוי התורה. זה הטענה. בסדר? השאלה אם טענה כזאת, יש לה על מה להתבסס או לא. הם מביאים ראיות, אגב, לדברי. הם אומרים, הנה, אתה רואה שקין נשא את אחותו, והרי התורה אסרה את האחות. אם כן, דברים משתנים. אז אנחנו צריכים להסביר איך אנחנו מתמודדים את הנאה הזאת. בשביל זה המהר"ל כתב את פרק ממתת. לא תתבצע החלפת התורה, אבל התאמת התורה אל העולם המשתנה. התורה תמיד אקטואלית. אולי רק כאשר הנביאים ישובו אל חיק העם המתנבא במהרה בימינו, נוכל לקבל הוראות והנחיות חדשות, וכמובן נפעל על פי קריטריונים. לא צריך דווקא נביאים, סנהדרין בלשכת הגזית זה גם טוב. כלומר, אם אתה מקים סנהדרין שפועלת מתוך לשכת הגזית, יש הרבה דברים שאפשר לשנות, כמובן לא באופן מלאכותי על ידי קציצה וכדומה, אלא על ידי קריטריון פנימי כמובן, ודיברנו על זה מספר פעמים בשיעורים. כן, בבקשה.
שאלה שקצת סופה מהנושא, אבל במילה סנהדרין, בזמן שאנחנו דיבר על
שאלה נפלאה.
אבל...
כן, היא ראויה בהחלט לדיון, השאלה שלך. טוב, הלאה. כן. אני קשוח היום. קשוח היום.
כן.
באותה מידה, הרפאה יכולה להיות בצורה אחרת. מה יכול להיות בצורה אחרת?
הרפאה של המצוות זה הרפאה של התורה.
כן, נכון.
באותה מידה, הרפאה יכולה להיות בצורה אחרת. לא הייתה חלק כמו שהצלנו עכשיו.
מה אתה מתכוון?
עם הבחירות של אבותינו.
כן, כן, בסדר. אבל אנחנו לא כותבים מחדש את ההיסטוריה. אתה אומר ככה, אם ההיסטוריה שקדמה למתינת המצוות הייתה אחרת, אז גם המצוות היו מופיעות אחרת. בסדר. אבל ההיסטוריה הייתה. כלומר, זה העניין של הזמן. הזמן הוא וקטור חד-כיווני. כן, זה כמו שתגיד, יכולתי לא להיוולד. בסדר, אבל נולדתי. אז גמרנו, כן? זה כמו השאלה המפורסמת, תגיד, זה שעם ישראל נבדל מן העמים, זה לך תחילה או בדיעבד? למה אין נפקא מינה? אין נפקא מינה. טוב. טוב, ובכן, אחרי כל הדברי האמת והצדק האלה, ניגש אל הכתוב בעמוד קופנון א', בעמודה הימנית של פרק 49, מן הדברים אשר הם גלויים וידועים ומעיד עליו השכל. אחר שנמצאו דברים הטבעיים אשר ברא השם יתברך, חוק נתן ולא יעבור. ואם בדברים אשר שייר בהם שינוי אינם משתנים, כלומר רואים שחוקות הטבע שהיה אפשר לשנותם בכל זאת אינם משתנים, ואיך בתורה שסידר השם יתברך, כמו שסידר כל הנמצאים, איך יהיה שינוי בזה? כן, זה דברי ירמיהו. כה אמר השם, נותן חוקות שמה, נותן שמש לאור יומם, ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, גם זרע ישראל ישבטו מלהיות גוי לפניי כל הימים. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. טוב, אז מה מתכוון הנביא? מה זה בריתי הזאת? אחד הפירושים אצל חז"ל, בריתי זה התורה. כלומר, מה מתכוון הנביא לומר? כשם שחוקות השמיים והארץ אינם משתנים, כך חוקי התורה ובחירת עם ישראל, שני הדברים האלה, אינם משתנים. בסדר? אז זה גם הרעיון שהוא אומר כאן. ודבר זה בארנו הרבה, ובעירובין, אמר רב יהודה, אמר שמואל משום רבי מאיר. כשהייתי לומד תורה אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. מה זה קנקנטום? מה? זה חומר הנקרא ויטריול, והוא מסוכן מאוד, אגב הוא רעל. כששמים אותו בתוך הדיו, זה מונע את מחיקת הדיו. דיו לא יכול להימחק. כן, זה לא שאי אפשר למחוק בכלל, אבל הכוונה, סתם דיו של ספר תורה נמחה על ידי מים, אבל דיו עם קנקנטום לא יכול להימחק על ידי מים. צריך לגרד וכדומה. אז זה אומר, רבי מאיר, כשהייתי לומד תורה אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, ליבלר אני. מה זה ליבלר? אתה אומר בעברית של ימינו, לבלר. אבל זה ליבלר במקום, ליבלריוס בלטינית, זה מילה לטינית. כן, ליבלריוס. ליבר זה בלטינית, לא, לא, לא ליברטס. ליבר, מה זה ליבר ספר, הנה, בלטינית, ליבר זה ספר. גם בצרפתית, ליברה, נכון? אז ליבר, ליבלר זה מי שכותב ספרים, ליבלריוס, כן? או לבלר אם תרצה. כן. אמרתי לו, לבלר אני. אגב, איך זה יכול להיות שיש מילה לטינית בדברי חז"ל? מכאן שהלטינית לקחה מחז"ל. נכון? כי כל דבר שיש בעולם זה מהתורה. נכון? איך אומרים, לא? לא יודע, מי שמאמין, אשרי חלקו. אמרתי לו, לבלר אני, אמר לי, בני, הווה זהיר במלאכתך. שמלאכתך מלאכת שמיים. שמה אתה מחסיר או מוסיף אות אחת, נמצא אתה מחריב את כל העולם. עד כאן. ושאמר רבי ישמעאל, יש המשך, שאמר על כנועדי, שרבי ישמעאל אמר לו שאסור לשים קנקנטום בדיו, בגלל שאז אי אפשר למחוק. וכתוב, וכתב ומחה, כן? כתוב שהכהן שעושה את הפרשת סוטה, כותב את הפרשה, ואחרי זה הוא מוחה בתוך המים, משמע שהמים צריכים למחות. אז כך הוא לומד גם לגבי ספר תורה, שכתב שיכול להימחק. אמר לא הביא את ההמשך, אנחנו נראה גם מדוע הוא לא הביא את ההמשך. כן. לא, לא, ודאי שהוא סובר כך להלכה, אבל השאלה היא, מה הוא רצה כאן להסביר? מה שמעניין שרבי ישמעאל אומר לו, אם אתה מוסיף אות אחת או מחסיר אות אחת, אתה משנה את העולם כולו. רואים? איזשהו קשר עצמותי בין כתיבת ספר תורה על ידי סופר בחדר עבודה שלו לבין ההוויה כולה. מוזר הדבר הזה. בסך הכל זה דיו. כן? מה אתה אומר? זה פשוט לא נכון מה שאמרת עכשיו. זה פשוט, לא. למה זה לא, זה קצת תמוע? בגלל שהספר מול העיניים שלך, ואתה מכניס דברים שלא היו ולא נבראו, ולכן אני בהלם טוטל. כן? אתה אמרת שרבי עקיבא היה אצל רבי ישמעאל, והוסיף כאן קנטון בדיו, וזה לא, בכלל לא נכון. מה? טוב, בסדר. רבי מאיר היה לומד אצל רבי עקיבא, תלמיד שלו. בסדר? רבי מאיר הלך ללמוד תורה אצל רבי עקיבא, ואחר כך הוא הלך ללמוד אצל רבי ישמעאל. זה הכל. כשהוא היה אצל רבי עקיבא, הוא היה מטיל כאן קנטון בדיו, ורבי עקיבא לא אמר לו כלום. כלומר, רבי עקיבא כדי הסכים עם הרעיון הזה. ורבי ישמעאל אמר לו לא לעשות את זה. בסדר? אבל המערה לא הביא את דברי רבי ישמעאל שאומר לא לעשות את זה, הוא רק הביא את תחילת הדברים, שהוא אמר לו, בני מה מלאכתך? אמרתי לו, ליבלר אני. אמר לו, ואיבא זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים, שמה אתה מחסיר או מוסיף אותה אחת, נמצא אתה מחריב את כל העולם. הבנת עכשיו? ומה אתה אומר?
זה יכול להיות אפור.
שמה? יפה, אתה שואל יפה. יפה, כלומר אתה שואל, הרי זה קצת מוזר הסיפור הזה. הרי אנחנו יודעים על רבי עקיבא שהוא זה שהיה קושר כתרי אותיות, והיה מדייק אפילו מאות אחת, ועתין שבתורה, כלומר שאצלו הדיוק בנוסח הוא ממש משמעותי. בעוד שרבי ישמעאל הוא זה שמשתמש להלכה בביטוי המפורסם, דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן אומר שאין לדייק מאות כזאת או עוד כזאת. שאלה יפה מאוד. אני לא יודע מה להגיד לך. אבל זה כן מסתדר עם זה, לא, זה בית קושיה טובה, אבל זה כן מסתדר עם זה שרבי ישמעאל מוכן שהאותיות ימחקו. זה כן. רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר לא לשים כאן קנטון. זה לא כתוב כאן, אבל אני אומר לך בהמשך.
זה כל התגין, זה הלכה למשה
מסיני. תגין הלכה למשה מסיני. אבל ספר תורה שהוא לא מתויג, לא פסול. היא יודעת שזה אינו קשור לשיעור, אך אם יוכל הרב באחד השיעורים שכן מתאים לדבר על זה, להסביר מה משמעות הדיונים החוזרים ונשנים על לכתחילה ובדיעבד. מבינה את שני המושגים הללו, אבל מדוע המושגים עולים מושגים בליל הרוב? לומר לך את האמת, אין לי שום מושג, אני לא מבין את ההבדל בין לכתחילה ובין בדיעבד. המושגים של... לא, לא, לא מדובר על הלכתית. מדובר פה, היא שואלת על זה שאומרים, האם זה ככה קרה לכתחילה או קרה בדיעבד? אני לא יודע. זה קשה מאוד המושגים האלה. המושגים האלה לדעתי הם חסרי משמעות במוחלט. הרפורמים טוענים שהעולם השתנה. ולכן יש לשנות את התורה, סוגרה עם ההלכה. במה זה שונה ממה שהרב דיבר? איך לא מחליקים? במדרון החלקלק, וואה, זה אקטואליה. ואולי לזה כיוון הרמב״ם, העולם קבוע, ולכן התורה קבועה. הרפורמים טוענים שהעולם השתנה. זה נכון. יצאנו מהגלות, ויש הרבה דברים שהשתנו, בהחלט. ולכן טוענים הרפורמים שצריך לשנות את התורה, ובזה הם לא צודקים, וזאת מדוע. משום שכדי לערוך שינוי, אתה צריך להיות בטוח שהשינוי הזה הוא תואם את האופי הפנימי של התורה ושל האומה. מאחר והרפורמים החליטו שהקריטריון שעל פיו הם ישנו הוא סולם הערכים של אומות העולם, אז זה ברור שזה לא שינוי, זה לא התפתחות, זה קציצה. זה כמו לחתוך ענף, במקום לתת לו לגדול, חותכים אותו. אז איך נדע? למשל, הרפורמים הראשונים בווסטפליה החליטו להעביר את התפילות בבית הכנסת, התפילות המרכזיות, משבת ליום ראשון, כדי לא להיפרד מאחינו הנוצרים. אחרי הביטוי שלהם, בפורש שהם אמרו את זה. רייסר, למשל, הוא אמר את זה. אי אפשר, אחינו הנוצרים עובדים את השם ביום הראשון, אנחנו בשבת, יאללה, בואו נתאים את עצמנו אליהם. אז זה ברור שיש פה רפורמה, במובן של תשטוש האופי של האומה. לעומת זה, אם יש משהו שנעשה מתוך האומה מבפנים, כלומר, על פי תנאים המוכיחים את הבריאות של האופי הלאומי, שזה כשיש סנהדרין בלשכת הגזית, עוד יותר טוב אם יש נבואה ומקדש ומלכות, אז אנחנו בטוחים שהשינוי בא מתוך קריטריון פנימי, ואז הוא רצוי, כי אסור שדברים יקפאו על שמריהם. זה מה שמציל מן המדרון החלקלק. עכשיו אנחנו באמת נמצאים היום בתקופה קצת משונה, שכבר אנחנו חשים התפתחות ושינוי. מצד שני, הקריטריונים, כלומר, שעל פיהם אנחנו יכולים לעשות שינוי, עדיין אינם מאפשרים לנו את השינויים האלה. ולכן יש פיתוי אצל כמה אנשים לומר, אתה יודע מה, בוא נעבור את זה ככה. בוא נעשה בכל זאת שינויים, כאילו שיש כבר סנהדרין. ואז השינויים שמוצעים, לפעמים יש בהם היגיון, לפעמים הם ביטוי להתיישרות על פי קו של תרבות אחרת. למשל, הרבה פעמים אנחנו שומעים, צריך לעשות שינויים במעמד של האישה בבית הכנסת. עכשיו, למה אתה חושב? מה השתנה בעולם שמצדיק החלטה כזאת? תשובה, שבעולם המערבי החליטו על זה. אז דבר כזה לא יכול להיות קריטריון פנימי. כן? בבקשה. זה לא שלא התחשבו בדברים כאלה, לפעמים כן. כן, נחת רוח של נשים, יש כמה דברים כאלה אצל חז"ל. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, איך הסנהדרין יוכלו להוריד דברים בעתיד אם רשום בתורה לא תוסיף ולא תוריד דבר? יש לי שאלה, למה ימצא את הפסוק שלא קיים? זה אסור.
למה?
אין פסוק לא תוסיף ולא תוריד דבר. אין פסוק כזה. בסוף המדבר? אין רבע פסוק כזה. לא, זה סידור. עוד לבלבל בין סידור לתנא. יש משהו דומה, זה נכון, אבל זה לא בספר במדבר, זה בספר דברים, וזה בפרשת השבוע. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. בסדר. חוץ מזה, אני לא יודע איך אתה יודע שזה רשום בתורה. ראית את הכתב יד של משה רבנו? לא, אתה אומר שזה רשום. אם זה רשום, סימן שראית את הכתב יד עצמו. מה? התכוונת לי כתוב. בסדר. אז אתה אומר,
בסוף יצליח.
לא, זה בסדר. אתה אומר שמכיוון שכתוב בתורה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, איך יש ביד הסנהדרין להוסיף ולגרוע? עד כאן שאלתך. יפה. אז הרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שכל מה שכתוב בתורה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, זה נאמר להמון ולא לסנהדרין. הוא מביא הוכחות מהפסוק לזה. כפי שלמדנו בשיעורים האחרונים בספר הכוזרי, בשבוע שעבר. בסדר? כן. יש דברים שהסנהדרין... האם אתה שואל אם אני אמרתי את מה שאמרתי? אני חושב שאם אני אמרתי משהו, אז אני אמרתי אותו. זו חוכמה עליונה, אתה צודק, ולכן זה לא פשוט בכלל. לא כל אחד זה מה שאמרת? להוסיף או להוריד מילים בטקסט עצמו של התורה? לא, זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי בפרשנות הפסוקים, כוונה. כן? או להוסיף על מה שהתורה אמרה, או להוריד, יש כמה דברים. כן. לא דיברתי על הטקסט של התורה, שזה סוגיה בפני עצמה, וכאן, אם אני אתחיל לדון על זה, אני אעלה על מוקשים. אז יש לי מספיק בעיות גם כך. טוב. הר הבית בידינו. אם הייתה יוזמה והסכמה כללית בעם, האם ניתן יהיה לכונן סנהדרין היום? כן, אפשר לכונן סנהדרין היום. רק צריך, לא שהעם יסכים, צריך שהרבנים יסכימו. אז זה פשוט. הרי איך עושים את זה? הרמ"א אומר, פשוט, הרבנים מתכנסים, לוקחים אחד מהם, ואומרים לו שהוא הרב של כולם. ואז הוא נהיה סמוך, ואז הוא יכול לסמוך אחרים. פשוט לא. טוב. איפה היינו? ורצה בזה. אני ממשיך עכשיו במהר"ל. ורצה בזה. כן, כמו מה שכתוב, האגדה הזאת בעירובין. כי התורה היא סדר המציאות. כאשר אתה מחסיר אות או מוסיף אות, הרי יש כאן תוספת או חיסרון על סדר המציאות. וכמו שסידר השם יתברך כל המציאות בכללו, אגב, יש דברים קצת מוזרים. ידוע שלגבי מה שנקרא עדי נוסח, ביקורת הנוסח של התורה, יש קצת מחלוקות פה ושם לגבי חסר ומלא, ויש כמה בעיות כאלה, נכון? למשל בפרשת תצווה כתוב ונועדתי לך שם ודיברתי אליך, רגע, אני לא רוצה לפעות
בנוסח יש פה שמות?
ספר שמות בפרשת תצווה. לא, בפרשת תרומה. חילה. ונועדתי, בפרק כ"ה, פסוק כ"ב. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים אשר על אהרון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אז אני חוזר על המילים האחרונות, מבין שני הקירובים אשר על אהרון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אומר רש"י, ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, הרי וו זו יתרה ותפלה וחמור הרבה במקרא וכו', כן, וכו תיפטר ואת אשר אדבר עמך, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. טוב, בקיצור, רש"י רואים שיש לו גרסה אחרת, הייתה לו וו בספר תורה שלו ואין שום כתב יד של ספר תורה בידינו עם הוו הזאת, אבל רש"י לוקח את הוו הזו כקיימת, וגם ככה מופיע בפירוש החזקוני. דור אחד אחרי רש"י, גם הוא גרס את הוו הזאת. וואו. אם אדם יכתוב וו כזאת בספר תורה, ספר תורה פסול. למרות שרש"י הייתה לו וו כזאת.
יש הרבה מחלוקות, יש
איזה
שש שטויות...
יש, אני אתן לך פה דוגמה בגלל שרש"י אומר את זה. עכשיו, ראיתי מי שכתב, וזה כנראה צודק. שיש בהשתנות הגרסה, יש גם השגחה עליונה. כלומר, שכאילו הקדוש ברוך הוא נתן לבב הזאת להימחק. משהו כזה. האמת היא, זה אפילו רמוז בדברי רש"י עצמו. אומר רש"י, הרי וב זו יתרה. כן, אבל זה מעניין. אז למה היא קיימת בכל זאת? כלומר, אז יש כנראה סודות בדבר הזה. כן, אז עכשיו אנשים שהתחילים יגידו, תשמע, אז המסורת לא עברה כמו שצריך וכו'. אנחנו נאמר שיש השגחה בטעויות האלה. בסדר? גם כן, ולבני הפילגשים אשר לאברהם. רש"י כותב, פילגשם כתיב. אצלנו כתוב עם י'. יש כמה בעיות, כן. בסדר, לא סוף העולם. בעבודת השם זה חיובי שנשים מחפשות את המקום שלהם, הייתי אומר שלהן, יא השוביניסט, את המקום שלהן בעבודת השם, כמובן במסגרת ההלכה האורתודוקסית, למרות שזה נובע מההתעוררות המערבית. בוודאי, הרי יש לנו כלל, בכל דבר קליפה קודמת לפרי, ולכן בהתעוררות הזאת יש דברים חיוביים. אבל וכי בגלל שיש לנו דברים חיוביים, צריך לקבל את הכל ללא הבחנה וללא סינון וללא עילוי? ברור שתמיד יש מה לקבל. אז מה, בגלל שיש מה לקבל אז נקבל הכל? לא נקבל את הכל. גם שבמו שהרב קוק אומר שבדר העיקר שבהתנהגויות שהיו לעמים לפני שניתנה התורה היו הרבה דברים טובים, ולכן הדברים הטובים שהיו אצל הגויים, הגויים לפני שניתנה התורה, אז התורה שימרה את מה שהיה טוב, הורידה מה שהיה רע, ושיפצה מה שהיה לשפץ. לא שהיא קיבלה את הדברים כמות שהם. טוב.
לגבי כל מה ששאלנו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שאולי זה יכול להיות הפוך. חשבתי שאולי רבי עקיבא בעצם דורש כל התגים של התורה, מאוד היה חשוב לו כל האורך והצורה שעליו, ואצל רבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת שדווקא הולך על הדרשות שלו.
יכול להיות, טוב, יאללה. ורצה בזה, אז אני שוב חוזר לדברי המהר"ל. כי התורה היא סדר המציאות, כאשר אתה מחסיר אות או מוסיף אות, הרי יש כאן תוספת או חיסרון על סדר המציאות, וכמו שסידר השם ברך כל המציאות בכללו, ומעשה אלוהים אין להוסיף אין לגרוע, וכאשר יש תוספת או גירעון בסדר המציאות, הוא חורבן כל העולם. וכן, התורה, כאשר יש בה תוספת או גירעון, הוא חורבן כל העולם. כי כבר אמרנו פעמים הרבה, כי התורה נחשב בריאה חדשה בעולם, כאשר יצא לעולם הסדר אשר סידר השם יתברך את העולם בתורה. ודבר זה בארנו פעמים הרבה. טוב, פה צריך לשים לב למה המהר"ל מרומז בדיוק. יש הבדל במהר"ל בין שני מושגים שלפעמים מתבלבלים ביניהם. וזה הטבע והסדר. יש טבע העולם ויש סדר העולם. וזה בכלל לא אותו הדבר. טבע העולם זה החוקיות האימפרסונלית, מחוסרת האישיות, לא על פי קריטריון מוסרי. אז זה גם החוקי הפיזיקה וגם החוקים המטאפיזיים של העולם, של המלאכים וכדומה. ויש הסדר של העולם, שהוא העולם מנקודת השקפה ערכית. מבחינה ערכית יש סדר לעולם, והסדר הזה קוראים לו התורה. איזה תורה? תורה של מעלה, שעל פי הנברא העולם, ותורה של מטה היא השתקפות, היא נגזרת, נובלת, של תורה של מעלה. עד כאן מובן? נובלת. כן, זה ביטוי במדרש. נובלות חוכמה של מעלה, תורה. כן, נובלות. נובלות, הכוונה תמרים לא בשלים, או משהו כזה. כן, יש
השתלשלות של
הממטה? השתלשלות, אפשר לקרוא לזה.
למה אנחנו השתמשו
בפעולה
של
כביכול,
למשל של
שמרים
לא
בשירים? אני לא זוכר, אני לא זוכר למה. פעם למדתי את הנושא, אבל אני לא זוכר. טוב, הלאה. ולכן, המוסיף או גורע אות אחת, יש בזה שינוי הבריאה, שאם יש תוספת גירעון, יש חיסרון או גירעון בעולם. כאילו יש חיסרון וגירעון בעולם, שממנה התחייב סדר המציאות, ולכן המחסר בכתיבה, או המוסיף בכתיבה, הוא שינוי סדר המציאות. וזה חורבן העולם, כך ייראה פירושו, והוא ברור. ורשי זל, פירש, והשם אלוהים אמת. אם אתה מחסיר האלף, יהיה מת. הנה, רשי נתן הסבר, מה זה אתה מחסיר אות אחת? בגלל המילה אמת. אז אם אתה מוריד את האות אחת, שזה אות א', האחד זה א', אז יוצא מת. יהיה מת. ובזה אתה מחריב העולם. וידבר השם, אם אתה מוסיף אות, לומר וידברו, אז זה כאילו ריבוי באלוהות חלילה, אתה מחריב, עד כאן לשונו. כלומר, מוסיף אות אחת, מוריד עוד אחת, זה לפי שינוי המשמעות. כלומר, רשי לא הסביר כמו המהר"ל, שזה בגלל שהתורה היא סדר העולם, אלא בגלל משמעות המילים. כן. אבל מה שאמר אתה מחריב העולם ולא אמר אתה חס ושלום מחרף ומגדף, כלומר אם לפי רשי היה צריך להגיד לא מחריב העולם אלא מחרף ומגדף, נכון? במקום וידבר השם אלא וידברו, או במקום אמת אתה אומר מת, זה לא חורבן העולם לפי רשי, זה רק חירוף וגידוף. אז מזה מוכח דפירושו כמו שאמרנו. לכן אומר המהר"ל, זה נכנס יותר למילים, המילים מוכיחות יותר כפי פירושי אני, לעומת דברי רשי. ורשי זל, אז למה רשי בכל זאת אמר את מה שאמר? נקד דבר המבואר יותר. כן, הוא רצה להסביר לקורא הפשוט, ההמוני, שהשינוי בזה הוא חורבן התורה שסידר השם יתברך, וכאשר חרב דבר מן מה שסידר השם יתברך, חרב כל המציאות. כן, כלומר, שימו לב כשהמהר"ל דואג לתת פירוש למה רשי אמר מה שאמר. אם זה היה התוספות, המהר"ל לא אכפת לו. המהר"ל בהרבה מקומות דוחה דברי התוספות בלי חשבון. אבל אם זה דברי רש"י, הוא דואג לא לדחות אותו. כנראה שיש הבחנה בין רש"י לבין התוספות. כן, רש"י מהווה החוליה האחרונה של פרשנות התורה על פי רוח הקודש. ולכן אי אפשר לחלוק על רש"י. כן, לא, כלומר, אי אפשר לחלוק על רש"י. יש דעות אחרות מרש"י, אבל אי אפשר להגיד רש"י סתם כותב. זאת אומרת, זה, התוספות, המהר"ל אומר, אני יכול לדחות את דבריהם. אני יכול להגיד שהם טעו. על רש"י אי אפשר להגיד טעה. אפשר להגיד שיש דעה אחרת. כמו שאם יעקר החמה או הלבנה, אין ספק שיהיה חורבן העולם כולו, בעבור שאפשר שיהיה חסר דבר אחד מן מעשה אלוהים אשר אין להוסיף ונגרוע. אגב, הייתה, בימי המהר"ל, היו שיטות פילוסופיות שסברו שאם יחסר חלק אחד מן החומר, ייעדר העולם כולו. היום בפיזיקה החדשה לא בדיוק חושבים ככה, כן? היום מקובל שהחומר הרי קלה, לא מיד, כן? יש חוק שימור החומר בטווח קצר, אבל אין חוק שימור החומר לטווח אינסופי. כן, אז מה שאומר כאן, אבל בסדר, רואים משהו דומה להשקפה הפיזיקלית הזאת פה אצל המהר"ל. וגם התורה היא סדר השם יתברך את העולם, וכאשר יצא שינוי בסדר הזה, הוא ביטול העולם, ואם משנה דבר, מבטל כל העולם. והאמת, שבכל האותיות של התורה כאמר, כלומר לא רק לגבי וו של וידבר, או להוריד א' של אמת, כן? שמאחר שהתורה סידר השם יתברך, סדר השם יתברך, אם תוסיף אות אחת או תחסיר אות אחת, הרי אתה מוסיף אות על סדר המציאות, או שאתה גורע. ואם כן, איך אפשר לומר שדבר שהוא סדר המציאות, ישונה? זה העיקרון. עכשיו ממשיך לבאר את הדברים האלה. ובמדרש, רבי אלכסנדראי אמר, אם באים כל העולם להלבין כנף אחד מן העורב, אינם יכולים. כך אם מתכנסים כל באי עולם לעקור יוד שהוא קטן האותיות, אינם יכולים. ממי אתה לומד? משלמה המלך עליו השלום, שביקש לעקור יוד מן התורה וכתרגע. כן? מה זה היוד מן התורה שהוא רצה להוריד? הרי כתוב, לא ירבה לו נשים. וכסף זהב, לא ירבה לו כסף וזהב. ולא ירבה לו סוסים. מה עשה שלמה? ירבה סוסים, כסף וזהב, נשים. כן? עשה את זה. ומה כתוב בתורה? לא יתו את לבבו. יתו את לבבו. או? אז מה שאומר כאן, רבי שמעון בן יוחאי אומר, ספר משנה תורה עלה ונשתתח לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה, ריבונו של עולם, דיאטיקי שבטלה מקצתה, בטלה כולה. מה? איפה היוד שהוא רצה לבטל? לכאורה, הוא הוריד את המילה, לא ירבה לו נשים, כן? זה פסוק שלם. אבל אולי זה היוד של ולא יתו את לב... מה?
ירבה,
אז זה המילה ולא. אם ככה, המילה ולא הוא ביטל, לא את היוד. התשובה היא, אני לא יודע. לא יודע. טוב. אז נשתתח לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה, ריבונו של העולם, דיאטיקי שבטלה מקצתה, בטלה כולה.
מה זה?
מה? דיאטיקי זה צוואה. זה ביוונית. כן? כלומר, יש בדברי חז"ל מילים ביוונית, ויש מילים בלטינית. מה? הכל בא מהתורה. נכון. למשל, המילה פנס. מילה יוונית. או למשל לקלס. מה פירוש המילה לקלס? זה לגנות או לשבח? בתנ״ך לעג וקלס לסביבותינו. אז קלס זה לשון לעג, לשון גנוי, גנות, גנאי. ולעומת זה לעלה ולקלס למי שעשה על אבותינו. כן? אז מה זה לקלס? לשון לשבח. איך זה יכול להיות? פשוט, המילה לקלס במובן של גנאי היא מילה עברית, ולקלס במובן של שבר זו מילה יוונית. קלוס זה יפה ביוונית. קליגרפיה. כן, בדיוק. רבנו יוסף חיים זצ"ל מביא דירוש בעניין קוץ ודרדר, שההבדל בקוץ קטן הופך את השם אחד להשם אחר, ולא תעבוד לאל אחר הופך אותו ללא תעבוד לאל אחד, וזהו קוץ שהופך דלת לרש ורש לדלת וקוץ ודרדר. יפה, יפה. גדול רבנו יוסף חיים מבגדד, נכון? טוב, אז מה? גדול, גדול. טוב, אז מה? עוד מעט 100 שנה לפטירת הבן איש חי, נכון? הוא נפטר בי"ד ח', לא? י"ד ג' באלות, באלול תברש עין ת', נכון? תברש סמך ת', סרט, תברש סמך ת', נכון. ב-1909 נפטר הבן איש חי. אז זהו, אז עוד מעט, זה 100 שנה על הבן איש חי. וואי, בטח איזה הוצאות מיוחדות עם מבצעים יהיו. כן. לא, לא אומרים שהמהר"ל לא מתייחס לתוספות, אבל נגיד הוא מרשה לעצמו לחלוק אל התוספות בלי ליישב בדבריהם.
אבל הוא הולך לפי שיטתם בחלק מהדברים?
בוודאי, ודאי שהוא מקבל את דברי התוספות בהרבה מאוד דברים. הרי הוא פסק הלכה, הוא היה אשכנזי, הוא פסק הלכה לפי התוספות בהרבה דברים, אבל הוא לא רואה בעיה בזה שהוא יחלוק על דבריהם אם זה לא ייראה לו. לעומת זה, לחלוק על רש"י זה דבר שבאופן מהותי קשה לו, זה הכל.
הוא הניח רבנו תם?
האם הוא הניח תפילין של רבנו תם? אינני יודע.
לא, כי אם הוא הלך לפי רש"י ודבק בו בדברי קודש,
לא, לא, סליחה, 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 סליחה. זה שקשה לחלוק על רש"י זה לא אומר שההלכה כרש"י, זה לא אומר שההלכה כרש"י, זה אומר שגם כשאתה בא לחלוק על רש"י ולדחות את דבריו ולתת פירוש אחר, אתה בכל זאת מחויב ליישב למה רש"י אמר את זה. לעומת זה, כלפי התוספות הוא לא מחויב להגיד את זה, זה הכל. אבל זה לא שהוא יקבל את דברי רש"י בכל דבר. מובן? בסדר. חוץ מזה שאני לא יודע אם הוא הניח תפילין של רבנו תם המהר"ל, אין יכול לדעת. יש, זה שהיום הרבה מניחים גם רש"י וגם רבנו תם, זה השפעה של הקבלה. זה דבר מאוחר יותר שהתפתח אצל החסידים, אצל, בחוגי המקובלים. אני לא בטוח בכלל שהוא עשה כן המהר"ל. למשל, רבי שלום מסס
לא
הניח תפילין של רבנו תם.
האמת, הוא הניח
ויוסיף. אבל הרמב"ן כותב על עצמו. הרמב"ן כותב על עצמו. הרמב"ן הוא המקובלים, לא? בגרונה. בגדולי המקובלים. הוא אומר, מימי לא הנחתי תפילין של רבנו תם. כך כותב הרמב"ן. האם יש מישהו שהניח רק של רבנו תם? זה קשה לדעת. רבנו תם עצמו בטוח שהוא הניח תפילין של רש"י. בהתחלה, עד שהוא החליט לשנות. כלומר, הרי הוא היה נכד של סבא שלו, בכל זאת. אז בטוח שלפני שהוא הגדיל בחוכמה להחליט שצריך לשנות, אז הוא הניח תפילין של רש"י. אז האם יש מישהו שהניח תפילין רק של רבנו תם? אני יודע. אולי הבן של רבנו תם. כן. לבר מצווה, הביאו לו תפילין של רבנו תם. הוא אומר, אני רוצה גם רש"י. כן. לפני רש"י, איזה תפילין היו? היו תפילין של רש"י, או של רבנו תם. טוב, זאת סוגיה מורכבת. איך בכלל יכולה להיוולד מחלוקת כזאת? באמת, שאלת המותמוע. כן, בחפירות הארכיאולוגיות מצאו תפילין של חיילי בר כוכבא, של רבנו תם. כן, אבל הרמב״ם, כשהוא כותב את סדר הנחת הפרשיות, הוא כותב כמו רש"י. אז מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שהיו שתי מסורות. הרמב״ם היה בן דורו של רש"י, במקביל לו, כלומר לא הכירו אחד את השני. הרמב״ם לא הכיר את רש"י, רש"י לא הכיר את הרמב״ם. שניהם כותבים את אותו סדר. וגם כנראה רבינו היגאון, שבכל זאת הוא חי משהו כמו 80 שנה לפני זה, הוא גם כן כותב כמו רש"י, כנראה. אז בקיצור, הדברים האלה לא ברורים, כנראה שהיו שתי מסורות באומה, וכולם ידעו על זה, והוויכוח הוא רק מה עיקר הדין ומה מידת חסידות. וזה מצדיק את דברי הזוהר, שאומר שיש מקום גם לזה וגם לזה. שזה שני עולמות שונים, הוויות באמצע, הוויות כסדרם, וכן כתוב בשאלות ותשובות מן השמיים, שבשמיים ענו שיש מקום גם לזה וגם לזה. ישיבה של מעלה וישיבה של מטה וכו'. והדברים רימוזים במסכת עירובין, שבמסכת עירובין כתוב יש מקום בראש לשני תפילין.
דוד המלך,
מה דוד המלך? כן, יש מקום בראש לשני תפילין. בשביל מה מסרו לנו את הידיעה הזאת? כן. דבר נוסף, הרי מאיפה נולדה המחלוקת? בהבנת שורה אחת בגמרא במסכת מנחות, נכון? זה מה שכתוב שם. שורה אחת. זה המקום היחיד בכל התלמוד שבו כתוב מהו סדר הפרשיות. והתלמוד היה יכול לעשות דבר פשוט. א', ב', ג', ד'. כלומר, פרשה ראשונה כזאת, שנייה כזאת, שלישית כזאת, רביעית כזאת, זה מצד ימין, זה מצד שמאל. היינו פותרים את כל הבעיות. מה עשתה הגמרא? אמרה ככה, קדש והיה מצד אחד, ו... איך אומרים זה, מה זה שם? נו, מה נשאר לנו שם? שמע והיה מצד אחד, כן. קדש והיה מצד אחד, שמע והיה מצד אחד. אתה לא יכול לדבר נורמלי. בגלל שלא ניסחת את השורה הזאת כמו שצריך, נוצרו לפחות חמש שיטות של סדר הפרשיות. לפחות. מה זאת אומרת? שהגמרא בכוונה כתבה באופן אמביוולנטי, כדי שתיווצר המחלוקת, או יותר נכון, כדי להנציח את המחלוקת שקדמה. בסדר? עכשיו, יש לזה כמובן שורשים קדומים מאוד שכעת לא נעסוק בזה. רבנו שליטה, דברי הרב ששלמה הרבה לו סוסים, שמזה משתמע משהו אחר. הסיבה לסוסים והמרכבות המצריות, פשוט, זאת הייתה התעשייה הצבאית הראשונה, וזה הכלכלה. הסוסים נקנו מהמזרח, והמרכבות ממצרים. בסדר, זה אנחנו יודעים, אבל זה שאלה, אבל כתוב בתורה, לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את עם מצרים עליהם, מה נרבות סוס? כתוב בתורה, מה אני אעשה? טוב, אז איך להבין את כל זה? והרי שלמה מבקש לעקור יוד שבתורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לספר משנה תורה, לך, הרי שלמה בטל, ומה כיוצא בו, ויוד שבך, אינו בטל לעולם. כן? כלומר, אי אפשר לבטל. כלומר, שלמה יכול להתבטל, היוד לא תתבטל. רבי יהושע, אגב, יש, אי אפשר להתייחס קצת לטענות, טוב, אי אפשר כאן עכשיו. אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם, אחרי ראש השנה למאסר בהמה. בעזרת השם נברך, כל טוב, שלום.